איפה הילד? הורות במודעות. עם יהודה לימן ומיכל ינאי.
היי, אני יהודה לימן.
ואני מיכל ינאי, ומה?
והיום אנחנו שוחטים פרה. הפרה, המיתוס שאני רוצה ככה לשחוט היום, זה מיתוס שדווקא קרה לי אתמול בלילה. אתמול בלילה הייתי בהרצאה, הלכתי להעביר הרצאה, והשארתי את הילדים עם יובל. וכשאני אומר ללכת לישון, אז הולכים לישון, והם אפילו לא מנסים לבקש שתייה, לא, רק זה, רק תן לי 10 דקות. יודעים שאצלי זה לא עובד. חזרתי מההרצאה, בישולים, עכשיו בהתחלה שיגע אותי, כאילו, הם כאילו יודעים לנצל את זה שיובל עכשיו איתם, הוא שולף ברגע שהם אומרים, אנחנו רעבים. כן, שנייה לפני שהם צריכים ללכת לישון, הוא מתחיל לבשל להם. בשנייה הראשונה, חטפתי את הג'ננה. אוי, כאילו, לא, הם משחקים בך, הם מנסים למשוך זמן, ואז אמרתי לעצמי, יהודה, זה לא מסתדר עם מה שאתה, מחר אתה הולך להקליט עם מיכל, כן? כי בסוף הורים זה לא חזית אחת, והפרה זה שהורות זה לא חזית אחת, ולא מה שלימדו אותנו, שאבא ואמא צריכים ללכת לחדר השינה, להחליט מה המסרים שלהם, ואז לעמוד כחזית אחידה יצוקה מול הילדים.
אבל אתה לא חושב שיש הבדל בין חזית אחידה בדברים חשובים ועקרוניים, לעומת חזית אחידה בדברים יותר יומיומיים? זאת אומרת, אם בסוף הורה אחד חושב שילד צריך חינוך מאוד מתירני, ולא משנה כמה הוא יקבל בציונים בבית ספר, והשני בדיוק הפוך, זה יהיה בעיה לגדל את הילדים, זה ממש מסרים הפוכים. לעומת, רגע, כמו שאתה אומר, ארוחת ערב.
הציונים, דיברנו על זה בשליטה והשפעה. אין באמת. אתה יכול לחשוב מה שבא לך, אם להיות מתירני או לא. בסוף הילד, אנחנו רוצים שהוא ישלם מחירים. אני חשבתי שאתה הולך לקחת את זה, לאבא רוצה בית ספר כזה.
נגיד.
והאמא רוצה בית ספר אחר.
נגיד. אז אוקיי. זאת אומרת, השאלה אם אין הפרדה פה בין עניינים עקרוניים, שעליהם מה לעשות? כן, הורים צריכים להגיע לאיזושהי החלטה כהורות.
נכון, נכון.
לעומת דברים נכון. אחרים.
גם במקומות האלה, שצריך לקבל החלטה ביחד, הרי בואי, שנינו בזוגיות, בסוף גם שאתה מקבל החלטה ביחד, העולם זה ויתורים, אני קצת מבטר, אתה קצת מבטר, החזית מול הילד, אני רוצה שהוא ישמע את הוויתורים האלה, אוקיי?
זאת אומרת, בעצם הפרה שאנחנו שוחטים היום, זה שלא חייבים להציג לילד שההורות מושלמת, ואבא ואמא חושבים בדיוק את הדבר, זאת אומרת, אפשר...
כן. וגם לשחרר מקומות, כן? כמו שתמיד אני נותן את הדוגמה, אם יש לי שני בוסים, שני סמנכלים, וסמנכל אחד שכזה נורא אוהב אותי, וסמנכל אחר שהוא יותר נוקשה, ואני רוצה על האבא מזכורת, ואני אלך לנוקשה, עשיתי טעות. ואם הלכתי לשני וביקשתי העלאה, כן, והוא אמר לי, כן, אנחנו נגיד, אוי ואבוי, אין פה חזית אחת, טה-טה-טה-טה-טה. לא, זאת מיומנות לדעת לזהות את ההזדמנות.
זאת אומרת, אנחנו מכבדים את הילד ואומרים, וואי, איזה ילד תחמן במובן הטוב, שהוא יודע לאיזה הורה לפנות מתי.
קודם כל, זה מראה על בריאות. זה גם מראה על בריאות, אם ילד נוקשה וניגש להורה שאין שום סיכוי, כן, אם הילדים היו ניגשים אליי ומבקשים ממני לבשל רגע לפני שינה, אז יש פה בעיה, כי הם יודעים שאצלי זה לא יעבוד.
כי הם לא יודעים לזהות את המצב.
בדיוק, לזהות את ההזדמנות שאני לא נמצא והוא נמצא, אז א', זה בעיה שלו אם הוא רוצה להתחיל לבשל בתשע בלילה, והוא יעשה כלים, לא אני. אבל להסתכל על זה ולהגיד, אוקיי, הם חיפשו את ההזדמנות, ואנחנו שונים. כי כל ההורים הם שונים, ובסוף הרצון הזה כל הזמן לעשות חזית אחידה, זה לא לאמן את הילדים לחיים האמיתיים, כי החיים האמיתיים הם צריכים להתמודד עם סוגי אישיות שונות, הם צריכים לדעת לגשר, לפשר, אפילו ריב, כן? שאומרים, לא, ריב בחדר, בסוף מול הילד, אז איך הילד ילמד לריב? מה, ריב אומר שיש פיצוץ ואבא ואמא? לא.
כן, זה מה שהוא יעתיק אחר כך שהוא יריב.
נכון, תריבו מול הילד. כן, כמובן יש לזה גבולות. אני לא אקלל, אני לא חלילה ארבית, אבל איך פותרים ריב, ואיך אני מבטר, או למשל, אני חושב שהבית ספר הזה מתאים, ואמא חושבת שזה. אבל החלטנו ש... וזה בסדר שאבא יגיד, ועדיין קצת קשה לי זה, אבל... כי בסוף, גם כשהילד מוותר מול החברים שלו, אוקיי, או שנגיד רוצים ללכת לשתי מקומות יציאה שונים, ובסוף, כן, הוא מתפשר ויכול להיות שזה מדגדג לו, אז זה בסדר שמדגדג לו, האם הוא שם שובר את הכלים ולא יוצא בכלל.
זאת אומרת, אנחנו מלמדים אותם מיומנויות שהם השתמשו בהם אחר כך בחיים, אבל אז למה אנחנו כהורים מנסים להעביר לילדים עולם כל כך סטרילי, כל כך מדויק, נכון, לפי דעתנו לפחות?
כן, כי אני חושב שיש לנו איזו תפיסה שההורות שלנו צריכה להגן ולשמור, וזה נכון במקומות מסוימים, אבל יש הבדל בין להגן לשמור לבין לעטוף ולהפוך לסטרילי, כי החיים לא סטרילים. את יודעת, כקבן, הרבה פעמים אני פוגש מתבגרים שלא יודעים איך לצאת ממצבים פעם ראשונה שיש להם קונפליקט מול המפקד, והם לא יודעים איך לפתור, כי הם רגילים שאימא באה ופותרת להם, אוקיי? אף פעם לא אימנו אותם לזה. אז להסתכל על הבית ועל ההורות כמרחב אימוני, ולא רק עוטף. הוא צריך לשמור, אוקיי? אבל הוא גם צריך לאמן לחיים האמיתיים.
מקסים. אני פתאום חושבת על זה שאנחנו כל הזמן חושבים שהחיים מציבים אתגרים, אבל למעשה מה שאתה אומר זה שהחיים כל הזמן מציבים הזדמנויות.
הזדמנויות, בדיוק. את יודעת איך אני קורא לזה?
אם נסתכל על זה ככה, אז נבין שזה מקסים דווקא,
בדיוק.
ושזה כיף. ושזה...
בדיוק. המציאות כהזדמנות. אם יש עכשיו קושי כלכלי בבית, אפרופו, אז לא להסתיר את זה מהילד, מה הילד צריך לדעת, טה-טה-טה-טה-טה-טה. לא. קחו את זה כהזדמנות להראות לילד איך אתם מתארגנים כלכלית לצאת מזה, ולא להגיד לא. כמובן, בהתאם
בלי
לילד...
בלי החרדות, לא חייב כמובן לגילו, מותאם לגילו
לחלוטין,
ויכולת ההכלה שלו.
כן,
אבל איך לשתף
נדע, איך נדע אם זה מתאים? נדע לפי הילד הספציפי, אין איזשהו גיל ספציפי.
ברור.
ואנחנו יודעים להגיד על הילדים שלנו, האם הדבר הזה יפרק אותם, אוקיי? וגם מקומות שהם טיפה, הם נשברים מעט, אנחנו כולנו, יש לנו מקומות שנשברים קצת ומתקנים, אוקיי? לא להיבהל מהמקום הזה, כמובן לא לפירוק מוחלט. ואת יודעת, יש גם הרבה משפחות שיכול להיות שמאזינות שחיים בבתים נפרדים, שאבא גר בבית, הורה אחד גר בבית אחד, וההורה השני בבית אחר, כן? ואז הרבה פעמים הם מגיעים אליי, אז הוא לא מסכים, הוא זה, אצלו בבית יש צעצועים, אצלי בבית
וזה
זה.
וזה בסדר, כל אחד באמונות
נכון?
שלו, ולא צריך להתאים
בדיוק, אבל,
ביניהם.
אבל, ולדבר את הפער הזה מול הילדים, כי הרבה פעמים הילדים ישימו לנו את זה בפנים. אצל אמא, אנחנו הולכים לישון, היא מרשה לנו, ואגב, כל המחקרים מראים שהגמישות והיכולת להיות אדפטיבי במצב כזה, מצב אחר, מעיד ומנבא על בריאות נפשית ויכולת להתמודד והצלחה בעתיד. ואנחנו שוכחים את זה לפעמים.
אני מאוד חושבים... חושבת שזה איך שההורה גם בוחר להציג את המציאות לילד שלו.
אז...
כמו שאתה אומר, או כהזדמנות
נכון.
או כמשבר.
בדיוק. לא, וגם לפעמים, אם קשה לי, אז להגיד, קשה לי, אוקיי? הורים שלא רוצים לפקוט ליד הילד, כן? זוכר שעבדתי בתל השומר, והורים היו יוצאים החוצה, ולא, אסור לי לפקוט. אם אתם לא תאפשרו לעצמכם לפקוט, אז איך אתם מסמנים לו שזה בסדר גם שהוא יפקה? אוקיי? וזה קורה, כן? אם עכשיו נורא קשה לי משהו שקרה, אז לדבר את זה אותנטי, לא לפחד. קודם כל, לדבר אותנטי ליד הילדים.
קיצור, להישאר בני אדם, כמו שאנחנו,
כן.
עם החסרונות שלנו, והיתרונות
בדיוק.
שלנו,
נכון.
והכנות שלנו.
מצד שני, אוקיי, וזה ככה אזהרת מסע, מה שנקרא, זה לא אומר, זה שיש לפעמים פיצולים בין אבא ואמא, והם אישויות שונות, וזה טוב שהם שונים. זה לא אומר שאני סותר את השני בפניו. כלומר, אם עכשיו הייתי בבית, והייתי, לא הייתי בהרצאה אתמול, והילדים היו ניגשים, והייתי רואה שהם ניגשים, וראיתי את הפיצול, אז זה בסדר להגיד, אני אמרתי שלא, אוקיי? אבל אם זה כבר קרה, אז להגיד, אבל אמרתי שלא, וזה לא מכבד את ה... לא להיבהל מזה, לא לנסות ולסגור את זה, אוקיי? כלומר, לא לסתור את השני, לא לסתור את השני, בטח לא בפניו, או אם זה הורים גרושים להגיד, כן, כי אמא תפוקה, זה שהיא מאפשרת סוכריות כל השבוע, זה כי היא תפוקה, כי לא אחראית, ממש לא. אבל להגיד, כי אצל אמא, זה בית אחד, ופה זה בית אחר, ויש פה חסרונות, ויש פה יתרונות, וגם שם יש, אני בטוח, חסרונות ויתרונות, וזה בסדר. אוקיי? לא לנסות להשתלט על הבית השני, ולעשות חזית אחידה, ואז אני אומר להורים, אבל אתם לא אותו אדם. גם שאתם חיים באותו בית, אתם לא אותו אדם, וטוב שכך.
כי אחרת זה נהיה, אתה צודק ואתה טועה, וזה לא נכון, זה רואה נהיה... ככה, וזה רואה ככה, ואין אמת אחת.
וזה גם נהיה בסוף לא מרחב אימוני, שאתה יודע איך להסתדר עם ההורה הזה, שיש לו את הסריטות שלו, וההורה הזה שיש לו את הסריטות שלו, זה החיים, בסוף לדעת להסתדר גם עם זה, וגם עם זה, לגלות איפה יש הזדמנויות, בדיוק כמו שאמרנו אגב לגבי הבוס והעלאה, אם הלכתי לבוס אחד וביקשתי, והלכתי לשני, כן, מאחורי גבו, פה ירימו לי תמרור. אוקיי? אבל אם מלכתחילה זיהיתי את ההזדמנות והלכתי לזה שייתן לי, זאת הצלחה. ואם הייתי הולך לשני, זה היה טיפשות אולי.
אני חושבת שהפעם יש לי טייק-אווי משלי.
מה?
אחר.
מה?
אתה יודע איפה חייבים חזית אחידה?
איפה?
ששני ההורים יסכימו שלא חייבת להיות חזית אחידה.
אוי, מעולה. כן, לחלוטין.
כי זה באמת משהו ששניהם חייבים לשתף פעולה, וכי רק הורי אחד זה לא יעזור.
נכון.
אז מה, צריך לקחת את ההורי השני לשיחה על זה ולהגיד לו, תקשיב, שמעתי איזה פודקאסט.
לא, מה, ההורי השני לא מקשיב לפודקאסט? חמור מאוד.
אתה יודע, הוא הקשיב בדיוק באוטו, בדרך לעבודה, וההורי השני לא היה איתו.
לא, לא, אבל... לא, בעצם אנחנו לא חזית, לא חייבים חזית אחת. זה בסדר שאחד יקשיב לפוסטה.
בדיוק, והשני רק יספר לו.
והשני לה, כן.
אני רואה שיש לך שאלה, אני רואה את זה מתבשל לך במוח, דבר אליי.
לא, כי יש לי איזו תהייה בזמן האחרון של... יש זמנים שאני כן רוצה לתרגל, בסדר, כבר עברתי את המכשול הזה.
אנחנו אגב משוחחים על מיינדפולנס לרגע למי שלא הבין.
כן, שעברתי את המכשול ואני מוכן, ואז אני אומר לא, אבל עכשיו אני עצבני, אז לא יצא לי תרגול טוב. או עכשיו אני כועס ואני לא אתרגל את זה. השאלה...
אז אפרופו, אם אנחנו מדברים פה היום על שבירת מיתוסים.
כן.
אז נדבר על זה למשל. המיתוס הזה של היום לא יצא לי תרגול טוב.
כן.
השאלה הוא...
מה זה תרגול
טוב? בדיוק. אין כזה דבר. איזה כיף. אין כזה דבר במדיטציה. אין תרגול טוב. עכשיו, יש לי שאלה. הנשימה שעכשיו תיקח. קח נשימה. Okay? יופי. עכשיו קח עוד אחת. היא לא דומה ולא יכולה להיות דומה לנשימה הקודמת שלקחת בשום דבר.
כן.
זאת אומרת שכל רגע אנחנו משתנים. וחלק מהעניין של התרגול... לקבל את זה שהיום אני עצבני, ומחר אני אשמח, ומחרתיים אני ככה.
זה לא אמור לתקן?
זה לא אמור לתקן כלום. זה אמור לגרום לך לקבל את מי שאתה, ואיך שאתה כרגע. ואתה, איך שאתה כרגע זה בסדר. אתה עכשיו עצבני, ואתה עכשיו שמח. אתה כן לומד להתיידד עם הרגשות הפחות נעימים, שאתה חושב שהם פחות נעימים לך,
כן.
עם כל קשת הרגשות שלך, ולהבין שאיזה מזל שאתה גם בן אדם שיכול לחוות עצב ודיכאון וכעס, כי אחרת כמו שאתה אומר, היית לא בן אדם בסדר, אם היה לך כן. רק קשת רגשות מוגבלת, ואתה שלם, וכן עכשיו אתה ככה, וזה גם בסדר.
אז זו תפיסה שבעצם כשאני מתרגל, אין תרגול טוב
נכון,
או לא טוב.
נכון. וזה... עצם זה שתרגלת, עצם זה שלקחת לעצמך כמה דקות, זהו, זה הטוב, שעשית לעצמך.
זה גם ישר מתקשר לי, שאת יודעת שכשדיברנו היום בעצם על סוגי הורות, כמה פעמים בתוך ההורות אנחנו מנסים לשנות את ההורה השני, שיהיה כמו שאנחנו רוצים. וכאילו לשחרר ולהגיד, אני, מה שאני מביא להורות, והוא, מה שהוא מביא, וזה מצוין שאנחנו שונים, כי אנחנו מביאים דברים שונים, ומאמנים במרחבים שהם שונים, ולקבל את זה, ולא להתנגד לזה. כמו שאת אומרת, גם עכשיו, גם במיינדפולנס, בתרגול, איפה שאתה נמצא, זה מצוין.
נכון.
תקבל את
לא
זה, וזה טוב.
בכלל לא להתנגד, להפסיק, אחד הדברים שאנחנו מנסים במיינדפולנס לעשות, זה להתנגד. מלמדים אותנו גם כילד, חמוד, אל תבכה. מה זה אל תבכה? הוא עכשיו מרגיש צורך כן. לפרוק, להפך.
נכון.
תן לו רגע לבכות, תביע חמלה, תשתתף ברגע בצערו ותן לו לשחרר, ואז העצב יעבור ויוכל להיות משהו אחר. אם הוא לא ישחרר את הכעס והעצב שתקועים לו, עוד פעם זה לא אומר לזרוק כיסא וזה לא אומר להתפרק, אבל אם מישהו כרגע מרגיש את הצורך הזה, אז צריך לתת לו להיות.
את סתם עושה לי עכשיו, זה, את מעצבנת אותי ועושה לי טיזינג, כי על ההערה הזאת של הנפילה של הילד, יש לי עכשיו לדבר שעתיים. כי תמיד אני אומר שאנחנו, ממתי שהילד תינוק ומתחיל ללכת ונופל, ולא קרה כלום, לא קרה כלום, לא קרה כלום, אל תפקה, אל תפקה, אל תפקה. ובסוף אנחנו מחנכים שיש רגשות שאסור לחוש אותם. ואם יש בעיה, אם יש כעס, אם יש עצב, אז מהר אנחנו קופצים תקן. לא, אל תרגיש עצוב, לא. אז, או אם הילד נכשל בבחינה, להגיד לו, אבל תראה את שאר הציונים. או לא, להיות איפה שהילד נמצא, להיות בתוך, להרשות לו,
להרגיש.
להיות בדיוק, ולא לנסות לקחת אותו למחוז אחר, אוקיי? לא לנסות להגיד, לא טוב לך, בוא נסתכל איך מתקנים.
כן, וזה מה שהמיינדפולנס מלמד בעצם, לקבל את עצמך בכל רגע, ברגע שבו אתה נמצא. ומה שקורה ומקסים, זה שהרגשות הפחות נעימים פשוט לאט לאט, קצת מפסיקים להגיע או לשהות יותר ממה שהם אמורים להיות, כי קיבלת אותם יותר בקלות, אז הם פשוט הולכים למישהו
מדהים.
אחר.
זה מדהים, בתיאת, אני לא צריך לצאת מהבית להרצאות בעתיד, אני פשוט יכול להגיד, אני במיינדפולנס, ושהוא יבשל להם. וזה בסדר.
איפה הילד? עם יהודה לימן ומיכל ינאי, הוקלט בשיתוף הקריה האקדמית אונו, ובהפקת שמע, פודקאסטים ויצירות סאונד. חפשו את מרכז לימן בפייסבוק או באתר liman.co.il. הספר, איפה הילד? מדריך הישרדות להורים למתבגרים, מאת יהודה לימן, עכשיו בחנויות הספרים ובאתר המרכז. את אפליקציית MyMedi ניתן להוריד עכשיו בכל חנויות האפליקציות, וכמבצע מיוחד לכם מאזיננו, הכניסו את הקוד פודקאסט בלעז וקבלו שבועיים האזנה חופשית לתכנים באפליקציה.